היי, אני דני מקורי, ועוד מעט יתחיל הפרק בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לקורס יסודות במיינדפולנס, ויסות רגשי ותקשורת מקרבת, בשיתוף המרכז לחינוך קשוב ואכפתי. הקורס יתקיים בזום בשני מחזורים, בוקר וערב. לפרטים ורישום אפשר לחפש בגוגל דני מקורי קורס יסודות, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים בתיאור ההקלטה. תהנו מהפודקאסט. היי, וברוכים הבאים סוף סוף לפרק העשירי בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, והיום אני אדבר על השלב הרביעי במודל של תקשורת מקרבת, שלב הבקשה. מהי בקשה לדיאלוג ומהי בקשה לפעולה, כיצד לנסח בקשה ומה לעשות כששומעים לא. אז בואו נתחיל. כאמור, שלב הבקשה הוא השלב בו אני מבטא את הרצון שלי, או את האסטרטגיה, או את דרך הפעולה, אשר אם היא תקרה, היא תמלא אחר הצורך שלי, או אחר צורך של האחר, או אחר הצרכים של שנינו. בתקשורת מקרבת, אנחנו מנסים לנסח בקשה אשר נשענת על תצפית נקייה משיפוטים, על רגשות שאינם מחשבות, ועל צרכים. אז לדוגמה, כאשר הצורך הוא שלי, זה יכול להישמע ככה. היי, מה קורה? תקשיבי, אני מרגיש קצת עצבני לקראת השיעור הערב, כי עדיין לא סיימתי לכתוב את מערך השיעור ואני צריך להתרענן, אז אני אשמח להתקלח עכשיו, סבבה? עוד דוגמה לבקשה כאשר הצורך הוא של האחר. אמרת לי עכשיו שאת עצבנית ואני חושב שאת צריכה קצת שקט וזמן לעצמך, ואני אשמח לעזור לך בזה. מה דעתך שאני אקח את הילדים לסיבוב של שעה? או דוגמה לבקשה כאשר הבקשה או ההצעה באה לענות על צרכים של שנינו. מה המצב? תקשיב, היה לי יום מטורף עם כמה לקוחות ואני צריך להירגע מהלחץ בעבודה, ואני גם שומע שאתה צריך אוזן קשבת למה שקרה בבית, אז מה דעתך שאני אלך לענות על כמה אימיילים וניפגש עוד שעתיים לקפה? אז אני מחבר את הבקשה שלי לצורך, לרגשות ולתצפית, כי זה נותן לצד השני הצצה לעולם הפנימי שלי ולמה שחשוב לי. זה מייצר חיבור יותר אותנטי ואמפתי. ושימו לב, בדוגמה הקודמת, איך זה נשמע כשאני לא מבטא את הצרכים, הרגשות או את התצפית שמובילים לבקשה. היי, אני אשמח להתקלח עכשיו, סבבה? יכול להיות שאני אשמע כן, אבל אם הבת זוג שלי תשמע גם את הרגשות והצורך שעומדים מאחורי זה, ואני מזכיר את המשפט המלא, היי, מה קורה? אני מרגיש קצת עצבני לקראת השיעור הערב, כי עדיין לא סיימתי לכתוב את מערך השיעור, ואני צריך להתרענן, אז אני אשמח להתקלח עכשיו, סבבה? אז אם היא תשמע את המשפט הזה השלם, היא תקבל הצצה לעולמי הפנימי, זה יחבר אותה למה שחי בי כרגע, והכן שלה ירגיש כמו מתנה נהדרת לשנינו. אחרת יש סיכוי שהיא תגיד כן, אבל בעצם בפנים היא תהיה קצת מבואסת, כי היא נשארת לבד עם הילדים עכשיו, ובדיוק תכננה לדבר עם חברה בטלפון, ואני מכוון לכך שהכן שלה יגיע מתוך נכונות ומתנה לקשר בינינו, ולא מתוך ויתור או ריצוי. כמובן שהמודל המלא נשמע ארוך יותר מרק להגיד, היי, אני נכנס למקלחת, סבבה? אבל זה יכול לחסוך כל כך הרבה דיאלוג מיותר ופוטנציאל לריב, אז אולי הבקשות שלכם יישמעו מסורבלות ומגושמות קצת בהתחלה, אבל לאט לאט תשימו לב שזה מייצר חיבור ביניכם והאחר, התשובה תהיה יותר אותנטית, וזה יחסוך זמן, פשוט מלהסביר את עצמכם אחר כך בכל מקרה. עכשיו, בשביל שזה יהיה פחות מגושם ומסורבל, אני מציע לשים לב למילים שאנחנו בוחרים. זאת אומרת, קודם כל אפשר לקרוא לבקשה גם הצעה או הזמנה, רעיון, תוכנית, מה שיותר מתאים לסיטואציה ולסגנון של מערכת היחסים שבה הבקשה נאמרת. לדוגמה, בעבודה אני אקרא לזה הצעה או רעיון. בבית הספר מול תלמידים או בסדנה מול משתתפים, אני אקרא לזה הזמנה. בהורות מול הילדים שלי אני קורא לזה רעיון או תוכנית. ובמקום להגיד יש לי צורך ב, אפשר לומר חשוב לי או אני אשמח ל... לדוגמה, במקום יש לי צורך בערנות, אני אומר חשוב לי להיות ערני לקראת השיעור הערב. או אני אשמח להיות ערני יותר. או בכלל לא לומר את הצורך באופן ישיר, אלא להתחבר לרגש. לדוגמה, אני חושב שאם אני אתקלח עכשיו, אני ארגיש הרבה פחות לחץ לקראת ההרצאה הערב. בסופו של דבר, מה שחשוב זאת הכוונה מאחורי הבקשה. והכוונה היא שאנחנו לא דורשים, אלא מבקשים. מה זאת אומרת לא דורשים? אז קודם כל, אנחנו מוכנים לשמוע לא בתור תשובה. ושנית, אנחנו מבקשים שהאחר יענה לבקשה רק אם הוא פועל מתוך בחירה, אחריות, רצון ונכונות. מה שנקרא כן מלא, full yes. שני התנאים האלה ביחד תומכים ביכולת שלנו להמשיך את הדיאלוג בתודעה של תקשורת מקרבת, שבה אנחנו נפגשים באמת ברמת הצרכים ולא ברמת האסטרטגיה. זאת אומרת, אני יכול להציע את האסטרטגיה המועדפת עליי, אבל מה שחשוב לי באמת זה הצורך שמאחורי האסטרטגיה שעליו אני לא אוותר. אבל אם האסטרטגיה שלי אינה מתאימה לצרכים של האחר, אני מוכן לחלוטין לוותר עליה, על האסטרטגיה, כי אני לא מוכן שאחר ימלא אחר הבקשה שלי כאשר הצרכים שלו לא יענו בגלל האסטרטגיה שאני בחרתי. זה באופן ודאי ייצר מתח, תסכול ומרחק במערכת היחסים בינינו. ועוד מעט אני אתן דוגמה, אבל קודם כל, איך נדע אם ביקשנו או דרשנו? אז בבקשה, כאשר אנחנו שומעים כן, זה רק מתוך בחירה, רצון ונכונות. בדרישה, כאשר אנחנו שומעים כן, זה מתוך קניעה, מתוך פחד, אשמה, בושה, שבאים לידי ביטוי בוויתור, בריצוי או פיצוי. בבקשה, כאשר אנחנו שומעים לא, זה הבאה לצרכים שלא יתמלאו אצל הצד השני אם הוא יאמר כן. בדרישה, כאשר אנחנו שומעים לא, זה הבאה של התמרדות או התנגדות מתוך כעס, אשמה או תסכול. בבקשה, התגובה לחוסר נכונות, כשאנחנו שומעים לא, אז התגובה היא מתן הכרה ואמפתיה לרגשות ולצרכים של האחר, בשביל באמת להגיע בסופו של דבר לפתרון בו הצרכים של כולם נענים. בדרישה התגובה לחוסר נכונות, כן, כשאנחנו שומעים לא, היא התקפה בביקורת, בשיפוט והאשמות. בהמשך אני אתן עוד כמה דוגמאות, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על סוגי הבקשות. אז בגדול ישנם שני סוגי בקשות, בקשה דיאלוגית ובקשה לפעולה. בבקשה דיאלוגית המטרה היא לענות על הצורך שלי או של שני הצדדים בחיבור, בהבנה, הכרה, בהירות, רגישות, אדיבות ועוד צרכים אחרים שמתמלאים כאשר יש דיאלוג. כמובן שהצרכים האלה יענו בצורה יותר מלאה כאשר הדיאלוג יתקיים ברוח תקשורת מקרבת. זאת אומרת, ללא פרשנויות, ניתוחים, האשמות, השוואות, שיפוטים. כן, אבל כאן בדיוק נמצאת העבודה שלנו בתקשורת, כיצד תמיד להקשיב לצד השני בחמלה, גם כשהשני פונה אלינו בשפת התן. מה שאנחנו זוכרים זה שמאחורי כל האשמה ושיפוט נגדנו, יש כאב וצורך שאינו מתמלא אצל הצד השני. ושאדם שמולנו למד לי לבטא זאת בשפת התן, אבל זה לא אומר שהוא לא בסדר, אלא רק מבקש בעצמו שנבין ונכיר בכאב שלו. כשנשמור את התודעה הזאת קרוב לליבנו, אנחנו פחות נעלב, פחות נכעס ופחות נרגיש מופעלים מדברים שנאמרים כלפינו, אלא נראה את הכאב והצרכים שלא נענים שנמצאים מאחורי המילים המאשימות. עכשיו, בעצם כל האינטראקציות שלנו עם אנשים, כשאנחנו פונים אליהם במשך היום, גם אם מה קורה, סתמי כזה ברחוב, זאת בקשה לדיאלוג, בקשה לחיבור. אז גם בבקשה לדיאלוג יש חלוקה לשלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה בבקשה לדיאלוג היא בדיקה איך התקבל אצל הצד השני מה שאמרתי. לדוגמה, נניח שהבאתי קושי על כך שקולגה שלי בעבודה מעשנת, ואז חוזרת לחדר והריח עושה לי בחילה, ואת זה אמרתי בצורה מקרבת ולא מאשימה, אלא רק תצפיתית וסיימתי עם הצורך שלי באוויר נקי. עכשיו, האסטרטגיה המועדפת עליי היא שהיא תחכה עוד כמה דקות אחרי האישון, תשטוף ידיים עם סבון, תלס מסטיק מנטה ורק אז תיכנס. אז זאת אסטרטגיה שתשרת אותי. אבל לפני שאני אבקש ממנה את הבקשה הזאת, אני קודם מבקש להתחבר. מה זה אומר? אז המשפט המלא יהיה, היי, רציתי לשתף איתך משהו, זה לגבי הסיגריות. כשאת חוזרת מפינת האישון, מיד אחרי שאת מעשנת, יש כאן בחדר ריח שגורם לי לסחרחורת ובחילה, כי אני אסתמטי ואני צריך אוויר נקי. אז זה היה המשפט שכלל תצפית נקייה מפרשנות, רגשות ללא שיפוטים, וצורך ללא אסטרטגיה ספציפית. עכשיו מגיעה הבקשה לדיאלוג, שנשמעת ככה. איך זה נשמע לך? או איפה זה פוגש אותך? או מה את חושבת על מה שאמרתי? או מה את מרגישה לגבי מה שאמרתי? הסיבה שאני לא מיד קופץ לאסטרטגיה המועדפת עליי, כן, כאמור, תשטפי ידיים בסבון, תלסי מסטיק, אז הסיבה היא שאני קודם כל רוצה ליצור חיבור בינינו, ולא מיד להציע משהו שהיא צריכה לעשות בשביל למלא אחר הצרכים שלי. לפני שאני גם פוגש את הצרכים שלה. כשאדם מולי חש את הדאגה האותנטית שלי לצרכים שלו, יש הרבה יותר סיכוי שהוא יקשיב לצרכים שלי ויענה לבקשה שלי מתוך נכונות מלאה. את זה ניתן לעשות דרך בקשה לדיאלוג. אפשרות נוספת לבקשה לדיאלוג היא שאם חזרתי על דברים של אחר או עשיתי ניחושים אמפתיים, אני אבדוק. האם שמעתי אותך? האם זה מדויק? לדוגמה, נניח שבהמשך לשיחה עם הקולגה שלי היא אומרת, אוי, סליחה, לא ידעתי שאתה אסתמטי, למה לא אמרת לי את זה קודם? איך אני אמורה לדעת? אני מרגישה ממש מגילה עכשיו. עכשיו, זאת תשובה אפשרית, מתוך מגוון רחב מאוד של תשובות כמובן. לתשובה כזאת אני יכול להגיב ככה. אז מה שאת אומרת זה שאת בעצם ממש מבואסת כי חשוב לך החיבור בינינו ושיהיה שיח פתוח וכנה במשרד? זה מדויק? אז מה שאני עושה, אני בעצם הופך את האשמות שלה על עצמה. כן, היא אומרת, אני מרגישה מגילה, וגם האשמות עליי, למה לא אמרת לי קודם, איך אני אמורה לדעת? אז אני הופך את האשמות האלה לצרכים שלה. כן, חשוב לך החיבור בינינו, ושיהיה שיח פתוח וכנה, ובודק איתה האם דייקתי או לא. כן, אני אומר, זה מדויק? שוב, זה מייצר דיאלוג כנה ופתוח ברמת הצרכים. כן, אני חוזר לרמת הצרכים ופותח מרחב אמפתי בינינו. האפשרות השלישית בבקשה לדיאלוג היא בקשה להדהוד או שיקוף לדברים שלי. המטרה היא למלא אחר צרכים של הבנה, בהירות. מי שמכיר את שיטת אימאגו, לדוגמה לטיפול בזוגיות, יודע שהדהוד או שיקוף של דברים שנאמרו הוא הבסיס בדיאלוג שנותן מרחב לשני הצדדים להתבטא באופן מלא, ללא הפרעות, וגם לחוות שהשני באמת מקשיב ומבין אותי. הרבה פעמים בדיאלוג אנחנו אומרים משהו, והשני בכלל לא מקשיב, אלא רק מחכה שנסיים בשביל להגיד את מה שהוא רוצה לומר, אם הוא בכלל מחכה שנסיים ולא מתפרץ באמצע. כן, אז הפינג פונג הזה גורם לכך שאנחנו אומרים המון, אבל אף צד לא מקשיב באמת. אז כשאני מסיים את הדברים שלי עם מה שמעת שאמרתי, או אכפת לך לחזור על מה שאמרתי, זה נותן בסיס לאמפתיה בקשר. עכשיו, כמובן לאדם שאינו מכיר תקשורת מקרבת, או אימאגו, או כל גישת דיאלוג ברוח הזאת, משפט כזה יכול להישמע קצת מתנשא, או אפילו תוקפני. ולכן אנחנו בונים את היכולת לדבר בצורה הזאת, קודם כל אצלנו. זאת אומרת, כשאנחנו נקשיב לאחר, אנחנו נגיב בצורה הזאת. לדוגמה, אחרי שאמא שלי תגיד לי משהו לגבי, לא יודע, משהו שאמרתי או עשיתי והפריע לה, אני אגיד לה, אמא, לפני שאני מגיב למה שאמרת, אני רוצה להגיד מה ששמעתי בשביל לוודא ששמעתי אותך במדויק ושתדעי שהבנתי אותך. אז מה שאמרת זה ש... טק, 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 טק. כן, אז ככל שנתאמן בצורת תקשורת כזאת, ככה צד השני יחווה את האמפתיה והחיבור העמוק שנוצר בינינו, והיכולת לייצר דיאלוג ברוח תקשורת מקרבת תתרחב ותתבסס בקשר. אז אלו היו שלוש האפשרויות בבקשה לדיאלוג, ועכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים לסוג השני של הבקשה, הבקשה האופרטיבית, כן, הבקשה לפעולה. זאת אומרת, מהי האסטרטגיה שאני מבקש מהצד השני לעשות על מנת לענות על צורך שלי? עכשיו חשוב לשים לב לארבעת המרכיבים של בקשה ברורה לפעולה. אז מה עושה בקשה לברורה? אז אחד, היא מגיעה מתוך צורך. שניים, היא ספציפית, זאת אומרת ברת עשייה, כולל זמן, מקום, אדם ופעולה. שלוש, היא ניתנת לבדיקה ולבחינה, ואז לתיקון, שינוי והתאמה. וארבע, היא על דרך החיוב, זאת אומרת מה כן ולא מה לא. אז בקצרה כל מרכיב. על כך שבקשה לפעולה מגיעה מתוך צורך, כבר הדגמתי בדוגמה של הסיגריות. זה ההבדל בין לומר, היי, מתאים לך ללוס מסטיק מנטה אחרי שאת מעשנת? לעומת, אני אסתמטי ומרגיש סחרחורת כשיש ריח של סיגריות סביבי, ואני צריך אוויר נקי. מתאים לך ללוס מסטיק מנטה אחרי שאת מעשנת? המרכיב השני לבקשה ברורה לפעולה, הוא שהבקשה היא ברת ביצוע. זאת אומרת, זה כולל זמן, מקום, אדם ופעולה מוגדרים. שהאדם השני יוכל באמת לעשות את מה שאני מבקש. אז דוגמאות לבקשות שהן לא ברות ביצוע, זה דוגמה, אני מבקשת שתתחשב באח שלך, או אני מבקשת שתשים לב יותר לדברים, או אני מבקשת שלא תשכח לסגור את הארונות במטבח, או אני רוצה שתהיה יותר רומנטית, או אני מבקשת תראי אותי. אז לגבי הדוגמה של הקולגה המעשנת, אם אני אסיים את הדברים שלי ב... אני מבקשת תתחשבי בי, יכולה אולי לומר כן, אבל מה זה אומר? אולי תרחץ ידיים, ואולי לא. אולי תלס מסטיק מנטה, ואולי לא. אולי בכלל תמנע מעצמה לעשן, וזה אני לא רוצה שהיא לא תענה על הצרכים שלה, כן? אז זה נתון לפרשנות מה זה אומר להתחשב. ואז שוב אני אהיה מתוסכל, ואולי היא תהיה מתוסכלת, ואולי אני אפנה עליה שוב, ואולי לא, ואולי היא תפנה אליי, ואולי לא, אבל יהיה מתח בינינו. במקום זאת, אחרי שדיברנו על צרכים של שנינו, אני אציע את הבקשה הברורה. אז מתאים לך אחרי שאת מעשנת לשטוף ידיים עם סבון וללוס מסטיק מנטה? זאת בקשה ברת ביצוע. המרכיב השלישי של בקשה ברורה לפעולה הוא שהבקשה תהיה על דרך החיוב. מה כן ולא מה לא. כאשר אנחנו מבקשים ממישהו לא לעשות משהו, בעצם אנחנו אומרים לו שמשהו עושה לא מתאים לנו, ויותר מזה, אם נזכור שכל פעולה נעשית בשביל למלא אחר צורך, אנחנו בעצם אומרים לו, תפסיק לדאוג לצרכים שלך. עכשיו, עם ילדים זה בא לידי ביטוי, שמתי לב באופן יותר תדיר, כן? לעתים יותר תחופות. כשאני חושב על כל פעם שהייתי אומר להם מה לא לעשות, במקום להבין מה הם הצרכים שבגינם הם עושים את מה שהם עושים, ולהציע להם או לתת להם לבד למצוא אסטרטגיות אחרות למלא אחר הצרכים האלה. הדוגמה הכי פשוטה היא קפיצה על ספות, כן? נניח, אז אני יכול לצעוק עליהם שוב ושוב, תפסיקו לקפוץ על הספות, לא לקפוץ על הספות. או להגיד להם שזה ממש מפריע לי, ושאני מבין שהם צריכים להוציא אנרגיה, והאם הם יכולים פשוט לחשוב על דרך אחרת להוציא אנרגיה. עוד דוגמה היא מהעבודה שהייתה לי בארגון מוזיקאים ללא גבולות, שבו עבדתי במשך יותר מעשור, אז בשנים האחרונות אני הייתי אחראי על המדריכים של הארגון, ומצאתי את עצמי לא פעם, משתלט על שיעורים שהם הדריכו, מדריכים אחרים, בזמן ההנחיה. ואמרתי לעצמי כל פעם אחרי זה, אל תתערב בשיעורים, תפסיק להתערב בשיעורים שלהם. ובכל זאת, כל פעם מצאתי את עצמי מתערב בשיעורים באמצע. כשישבתי עם עצמי, אני הבנתי שהצרכים שלי בעצם לא נענים, והצרכים שלי היו דאגה ללמידה של המשתתפים, שליטה על החומר הנלמד, הערכה שלי כמדריך ראשי. וכשהבנתי את זה, אמרתי לעצמי בדרך החיוב, כן, במקום אל תתערב בשיעורים, אמרתי, תן למדריך להעביר את השיעור כולו בעצמו. שב בצד עם פנקס ועט, ותסביר למדריך שאתה תיתן לו פידבק בסוף השיעור, ושיהיה לו הזדמנות בשיעור הבא להוסיף או לתקן אם יש צורך מהשיעור הראשון. אז ככה עשיתי, ולא התפרצתי יותר באמצע השיעור, כי הצרכים שבגינם התפרצתי נענו בעזרת אסטרטגיה אחרת. המרכיב הרביעי של בקשה ברורה לפעולה, הוא שיש פרק זמן לבחינה או בדיקה, אם הפעולה שאני מבקש באמת עונה על הצורך או לא. כך שיש החלטה מוסכמת להיפגש ולדבר על זה שוב. אז אני יכול להגיד לקולגה, תודה שאת מסכימה לשטוף ידיים בסבון וללוס מסטיק מנטה, מה דעתך שננסה את זה השבוע, ואז אני אגיד לך ביום חמישי אם זה עובד בשבילי? אז עולה שאלה חשובה, מה נעשה אם אנחנו שומעים כן, אבל חושדים שהצד השני מרצה, מוותר או פועל מתוך פחד, אשמה או בושה? אז במקרה הזה אנחנו נבדוק ונאמר משהו בסגנון, חשוב לי שתגידי כן רק אם זה באמת מתוך בחירה ורצון. או, אני חושב שאני שומע איסוס בתשובה שלך, תקני אותי אם אני טועה. או, אני בעצם דואג שכשאת אומרת עכשיו כן, את מוותרת על הצורך שלך ב-XYZ. יכול להיות? אז זהו להפעם. בפרק הבא אני אתן עוד דוגמאות ותרגיל לזיהוי בקשות לא ברורות. מתי כדאי להתחיל עם בקשה לדיאלוג ומתי עם בקשה לפעולה. ובינתיים, שימו לב, כשאתם מבקשים, האם אתם מוכנים לשמוע לא? האם אתם ברורים מספיק בבקשה שלכם? נתראה בפעם הבאה, ובינתיים שיהיה המשך שבוע מקסים. ביי ביי.